שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט חדי קרן. אני מוישי מקמטק, יחד איתי פה אברימי. בפרק הזה אנחנו מארחים את יואל בראל, אחד היזמים שהקימו את הסטארט-אפ טראקס. טראקס זה בעצם כלי שמאפשר לחברות גדולות לנתח באמצעות עיבוד תמונה את מצב המחירות של המוצרים שלהם העומדים על מדפי הסופרמרקט. טראקס זה סטארט-אפ שתוך כמה שנים הגיע לשווי של מיליארדי דולרים. רק לאחרונה הם גייסו סבב של 700 מיליון דולר מקרנות ההשקעה הגדולות בעולם, הסבב הגדול אי פעם של סטארט-אפ ישראלי. יואל יספר לנו על המסע שהם עברו, איך הם חברו לפרוקטור אנד גמבל, ענקית מוצרי הצריכה, ואיך התחילו את הצעדים הראשונים במדינות העולם השלישי כמו ונצואלה, בהמשך ברזיל, עד שהם בעצם כבשו את העולם ונהפכו למובילי שוק עולמי. מזמין אתכם להצטרף אלינו לשמוע סיפור מרתק ומיוחד.
פודקאסט חדי קרן, הסיפורים שמאחורי ההצלחות הגדולות של ההייטק הישראלי, עם מוישי פרידמן, מנכ"ל קמאטק.
שלום לכל המאזינים, אנחנו נמצאים פה בעוד פרק של הפודקאסט שלנו חדי קרן. אני מוישי מקמאטק, יחד איתי פה אברימי, ובפרק הזה אנחנו מאוד נרגשים ושמחים לארח את יואל בראל, אחד היזמים של הסטארט-אפ טראקס, שזה אחד מסיפורי ההצלחה הגדולים ביותר בהייטק הישראלי, סיפור מיוחד ויוצא דופן, וזה כבוד והתרגשות בשבילנו לארח כזה יזם גדול פה בפודקאסט.
תודה, תודה שהזמנתם אותי, ומאוד שמח לשוחח איתכם.
תודה רבה. הייתי רוצה אולי להתחיל קצת ככה מתחילת הדרך, כמו שאנחנו אוהבים לעשות אצלנו, אולי תספר בכמה מילים קצת על הרקע שלך, מה עשית בתחילת הדרך, מה התחנות העיקריות שהיו שבעצם הובילו אותך להיות היזם של טראקס.
אני התחלתי בעצם, למדתי באוניברסיטה פיזיקה וקצת אסטרופיזיקה. הלכתי ללמוד את זה כי לא ידעתי מה אני רוצה ללמוד, כמו הרבה צעירים אחרים, אז לא היה הייטק כמו היום, שזה גולת הכותרת של הכלכלה הישראלית. וזהו, אמרתי, אני אלמד משהו בשביל העניין, לא בשביל הפרנסה.
מי שלומד את זה, מה עובדים? יש בזה
כן, חברים לאקדמיה? טובים שלי שלמדו איתי, עד היום לא עובדים כפיזיקאים. הלכו ללמוד תואר שני ותארים מתקדמים, וכן, עומדים בפיזיקה גרעינית, יש כל מיני תחומים בפיזיקה. וזהו, ואחרי האוניברסיטה חיפשתי עבודה, קיבלתי שתי הצעות עבודה, אחת מחברת תוכנה ואחת מחברת חומרה. בזמנו חומרה, זה היה הדבר החם.
בישראל,
באותו זמן. בעולם גם, היה יוניקס ולינוקס התחיל, והמערכות הגדולות של מיין פריים ו-AS400, בטח לא אומר לכם כלום, ולאף אחד מהמאזינים לא אומר כלום.
מי שלא יודע, חומרה זה הכוונה הברזלים, תוכנה זה הכל.
כן, בדיוק. חומרה זה הברזלים, זה המחשבים, הסרברים, הפיזיים. בעצם כל העולם הזה די נעלם ברגע שנכנס טכנולוגיית הענן, אמזון עם AWS וטכנולוגיית ענן אחרות ולאט לאט חומרה.
מייקרוסופט, אג'ור, גוגל, הם כולם.
זה בא הרבה הרבה אחרי, אבל כן, אז החומרה בעצם נכנסה, אבל אז זה היה הדבר. ובסוף קיבלתי את ההצעה של חברת התוכנה, למעשה המנכ״ל של אותה חברת תוכנה, שמו לי חוזה, בסופו של דבר, אחרי שהתלבטתי בין שתיהן, נעל את הדלת, לקח את המפתח, ואמר לי, אם אתה לא חותם, אתה לא יוצא מפה.
יפה.
יש לנו את כל הזמן שבעולם לחכות, ולא היה לי ברירה, אז חתמתי.
מי זה המנכ״ל הזה? מותר לשאול?
אשר קוטנר, הוא היה המנכ״ל של חברה בשם מנוף, שהפכה למינט, שהפכה לסנגרד ביזנס אינטגריישן, וכן, זה היה הסגנון שלו.
יפה, נהדר. אז התחלת לעבוד שם, והתחלת, בעצם לא למדת תוכנה, אבל ידעת כנראה מה לעשות.
לא ידעתי תוכנה, דרך אגב שזה אולי מתאים לקהל השומעים חלקם. למדתי פיזיקה, לא, אין שום קשר. ופשוט לקחתי ספר לימוד תוכנה, והתחלתי ללמוד, לקרוא. התפקיד הראשון שלי היה בתמיכה טכנית, אז לא הייתי ממש צריך לתכנת, אבל היה לי מאוד חשוב להבין איך התוכנה כתובה ואיך אפשר לשפר אותה. פשוט בצורה אוטודידקטית הלכתי ולימדתי את עצמי קצת דברים בתחום התוכנה, קצת תכנות בג'אווה, קצת סקריפטינג כל מיני שפות סקריפט, למדתי את מערכת ההפעלה יוניקס, ולאט לאט למדתי קצת על דברים יותר טכניים, ובמקביל באמת עסקתי בתחום של לימוד, של תמיכה טכנית במערכות שהיו.
באמת מאוד מעניין, זאת אומרת למדת פיזיקה, שזה תחום מאוד מאוד קשה, וגם מאוד מדעי ומתמטי, אבל בעצם כשהגעת לתוכנה, היית סוג של אוטודידקט.
הייתי אוטודידקט, כי כן, לא הכרתי את התחום לפני, וזה מרתק, מרתק ללמוד את זה, זה לא כזה קשה כמו שאולי נראה מבחוץ, כמו הרבה דברים, גם אם, לא יודע, בכל תחום שאנחנו לא מכירים, תמיד נראה לנו קשה, ושאי אפשר לדעת, ווואו, איזה מומחים עוסקים בו, אבל בסוף בסוף שאתה נכנס לקרביים, זה די פשוט, זאת אומרת, צריך להיות איזשהו מוח אנליטי שיודע לעקוב אחרי צעדים, זה קצת כמו לבשל, אם יש מתכון שאתה יודע לעקוב אחריו, אתה קצת מתאמן איך לערבב את הבצק ואיך להדפיח אותו, ולא יודע מה, איך לבשל, לשים את התבלינים הנכונים, בסוף יוצא את השלטעים, אותו דבר בתוכנה, אם אתה לומד את העקרונות ואתה מבין את הצעדים שצריך לקחת, אז כמו כל דבר, בהתחלה תבשיל מקדיח, אבל אחרי 2-3 ניסיונות, בסוף כנראה יוצא משהו, ומי שממשיך ולעשות את זה, נהיה מומחה בסוף בליצור, וזה ככה היה אצלי, ואני מאמין שככה אצל כל אחד.
יפה. לא יודע, אצל כל אחד, אבל אצל, כן, הרבה, כן. אצל הרבה אנשים מוכשרים, שיש להם את היכולת של הלמידה העצמית. אוקיי, אז אתה עובד שם ב...
כן, אחרי שנה וחצי בחברה קיבלתי הצעה לעבור לסינגפור לחצי שנה של פרויקט. באתי הביתה מאוד
שמח. מטעם אותה חברה?
מטעם אותה חברה שנקנתה בינתיים על ידי חברת סנגרד אמריקאית. זה היה בשנת 98 ואז באתי שמח הביתה לחברה שלי דאז, היום אשתי. ואמרתי לה, איזה כיף, קיבלנו הצעה לעבור לסינגפור, והיא בשיא ההתלהבות אומרת לי, איפה זה סינגפור? ואני אומר לה, אבל אני לא יודע, האמת. ואז לא היה גוגל ארת' או משהו, פתחנו אטלס ברוורמן, וחיפשנו, עברנו דף דף לחפש איפה זה הסינגפור הזה.
אבל אתה אסטרונום, אז ידעת איפה המאדים, ואיפה החורים השחורים, סינגפור לא ידעת.
כן, בדיוק, אני הייתי הרבה יותר טוב איפה המאדים, ואיפה כוכב חמה, מאשר איפה סינגפור, מצאנו אותה. וכך יצא שהגענו לסינגפור, לאסיימנט של חצי שנה. אז עבדתי בסנגרד, באותה חברה אמריקאית גדולה, כארבע שנים בסינגפור. באיזשהו שלב עברתי, אחרי שהחצי שנה נסתיימה, וסיימנו את האימפלמנטציה, אמרו לי, אוקיי, אתה כבר שם, בוא תנסה למכור משהו. אמרתי, אבל אני לא איש מחירות. אמרו, לא נורא, נסדר לך את הפגישות מהארץ, אתה רק תלך תדבר. ומאון לאון הצלחנו למכור שם כמה מערכות גדולות בכמה מיליוני דולרים טובים, והפכו אותי בעקבות ההצלחה למנג'ינג דירקטור, למנהל של אסיה עבור אותו דיוויז'ן בסנגרד, ביזנס אינטגריישן.
זה גם בעצם משהו שלמדת לבד, זאת אומרת לא היית איש מכירות ופתאום למדת למכור.
כן.
זה די מפתיע, בדרך כלל המתכנתים יושבים בצד, כותבים קוד.
כן, היה לי בייס די שלילי, הייתי אומר, נגד להיות איש מכירות.
בייס זה הטיה, כן, הטיה.
כן, הטיה, היה לי הטיה שלילית נגד מקצוע המכירות, היום אני לא חושב ככה, אבל אז זה היה הנושן.
זאת אומרת, אנשים שבונים את הדברים, חושבים שאלה שמוכרים את הדברים, זה כאילו פחות טוב.
פחות טוב במובן שזה גם פחות היה האופי שלי, לבוא ולפתוח דלתות, להתקשר לאנשים, לקבוע פגישות, אתה הרגשתי נוח מאחורי מקלדת, פחות במצב שאני צריך לתקשר עם אנשים שאני לא מכיר, ולנסות למכור להם משהו, אבל גם את זה סקיל שלומדים. אחרי ארבע שנים בסינגפור, אשתי אמרה שדי, היא רוצה לעבור לניו יורק, כי תמיד זה היה החלום שלה. ואז אמרנו, דנו לחברה שאנחנו עוזבים, סינגפור, ועוזבים את החברה במסעותינו מעבר לים. והחברה אמרה, חבל, אתה עובד טוב, ובואו תהיה מנג'ינג דירקטור של ניו יורק. אז
מנהל...
אז העבירו אותנו לשם, הייתי שם שנתיים בניו יורק, ניהלתי... הייתי אומר מחלקה או ביזנס מאוד מאוד גדולים, היו לי בערך 40 עובדים ומחירות של משהו כמו 12 מיליון דולר, ואז נכנס בי החיידק שקורה להרבה אנשים בישראל, שלהגיד לא, אני רוצה להיות עצמאי, אני רוצה להקים משהו משלי, גם אז זה היה כבר טרנד מסוים, היום זה כמובן טרנד מאוד גדול.
בין כמה אתה אז?
באותה תקופה, אני חושב שבערך בין 30... 31 כזה.
ילד צעיר.
כן.
יש מאחוריך כמה שנות ניסיון באותה חברה, ואז אתה אומר, אני רוצה להיות יזם ורוצה...
כן, כן, ישבתי שם באמת בפסגת העולם, קומה 49, זה היה לשדרה החמישית, המשרדים של סאיה, של סנגרד, שהייתה, זו חברה ענקית עם 8,000 עובדים, 12 מיליארד דולר מחירות, כאילו ממש קונגלומרט כזה, אני ניהלתי שם דיוויז'ן קטן, ואתה אומר לעצמך, האם זה החיים שאני רוצה? והתשובה היא לא. ואני רוצה להקים משהו משל עצמי וכולי.
תסביר שנייה, אולי בוא נעשה שנייה חפירה לתוך זה. למה לא? הרי בעצם אתה בניו יורק, אתה בחברה טובה, עובד טוב, מרוויח טוב. איפה, מה פתאום גורם לך לשנות את המסלול?
זו שאלה טובה, ובגלל זה הרבה פעמים מתייחסים לזה כאל חיידק, כי חיידק זה לא משהו שאתה רואה, ואתה לא משהו שאתה באמת מבין, אבל אתה יודע שהוא משפיע לך על הגוף. ואני חושב שזה לא כל אחד מתאים להיות יזם, אבל זה סוג של רצון לעבור בעצם מאיזושהי רוטינה יומיומית, לעבוד באיזו חברה גדולה, שבעצם אתה רודף סביב הזנב של עצמך. הרי יש, אתה חי לפי רבעונים, כל רבעון יש לך יעדים, יש מטלות, אבל בסופו של דבר הרבעונים האלה ממשיכים וממשיכים, ואתה אומר, אוקיי, אני בן 30, עד גיל 60, אני ארדוף אחרי רבעון אחרי רבעון, אז כן, אתה מרוויח יפה, וכן, אתה מנהל, והגעת כבר לאיזה רמה שאתה מבין שאתה כבר מנהל עסק גדול, אז ראית מה שצריך לראות, וחשת וחווית, אבל מה הלאה? אז עוד פעם, עוד רבעון, ועוד זה, ועוד אותם בעיות, ואותם לקוחות, ואותו, זה מין רוטינה, שיש אנשים שחיים איתה בשלום, והמשכורת, כמו שאמרת, טובה, ואתה יכול ככה לחיות יפה מאוד. ויש אנשים שחופשים קצת יותר את הריגוש, את הסכנה, את להקים משהו בעצמך, לחוות כישלון, לחוות הצלחות, לחיות את החיים בצורה קצת יותר, קצת יותר, לא יודע, עם סיכון ויותר ריסקית. וזה מה שהרגשתי, הרגשתי שאני רוצה לנסות את זה, הרגשתי שזה משהו שבער בי, אבל אני חושב שזה לא רק תכונה של יזמי הייטק, זה בכלל תכונה של להיות עצמאי, להיות מישהו שבונה עסק משל עצמו, זה לא חייב להיות הייטק, זה יכול להיות חנות מקולת, זה יכול להיות כל דבר, אז זה בער בי תמיד, וזה הייתה נקודת החלטה שאמרתי, אוקיי, ראיתי מה שיש לעולם הקורפורט להציע, ואני רוצה...
לעולם התאגידי של, כן, להציע, ועכשיו אני עובר ליזמות, כן. ואז מה קורה?
זהו, אז עזבתי את סנגרד, חזרתי לישראל, לקחתי איתי, זאת שכנעתי שני אנשים נוספים מסנגרד, לבוא ולהקים חברה. החברה הראשונה שהקמנו בישראל, את החברה לפיתוח שפת תוכנה. אז בעצם יצרנו שפת תוכנה חדשה, בשם טרסוס, בתור אחד שלא תכנת מעולם, כן, לצורכים אני אוטודידקט ולא ממש מתכנת, יצאנו שפה שמאפשרת לכל אדם לתכנת, בעצם ליצור מערכות תוכנה בלי לדעת קוד, בלי ללמוד תוכנה, זו הייתה שפה ויזואלית, או עדיין לא הייתה, היא עדיין קיימת, אם תלכו לטרסוס.com או משהו כזה, אז זה שם. לרוע מזלנו, למרות שהשפה הייתה מאוד טובה, כל כלי הפיתוח בעולם בדיוק באותה תקופה נעשו חינמים, פעם היו קונים כלי תוכנה, והכל נעשה חינם, ואז לא היה בסיס כלכלי, הוצאנו את השפה הזאת לקוד פתוח, וחבר שלי קרא לי לסינגפור חזרה, אחרי שנתיים שהייתי בארץ אחרי ניו יורק, בעצם הוא גייס כסף לחברה שהוא הקים, ורצה שנשתמש בשפה החדשה שפיתחנו כדי לפתח את המוצרים של אותה חברה, אז הגעתי לסינגפור ואני נפחתי למתכנת בעזרות השפה שלא צריך לדעת לתכנת, ובניתי בעצם בשבילו את כל הדברים, החברה שלו פשטה רגל, באיזשהו מהלך אני רכשתי את החברה, ויחד איתו, יחד עם החבר שלי, הצלחנו באמת להביא אותה לפסים של רווחיות, מכרנו אותה, ואז אמרתי שאני אצא לחופש אחרי כל כך הרבה תהפוכות.
אז רגע, אני חייב רגע להבין, החברה של השפת תוכנה שבניתם בעצם לא הצליחה בגלל שבאותו זמן קרו שינויים בעולם שבעצם הפכו את זה ללא כלכלי.
ללא כלכלי, החברה הטכנולוגית הצליחה מאוד, זאת אומרת, זו באמת שפה מדהימה, גם היום המשרדים שאנחנו יושבים פה בטראקס, שזו חברה ששווה מיליארדים, הקוד האחרון של אותה שפת תוכנה ראשונית, טרסוס, השורת קוד האחרונה הוצאה מפה לפני חודשיים, שלושה.
וואה.
זאת אומרת, כל טראקס נבנתה על טרסוס בתחילת הדרך, לאט לאט הבנו לטכנולוגיות אחרות, והכל כתבו אותו מחדש, אבל חלק מהקור של הזה עדיין עבד בטרסוס עד ממש לאחרונה.
רק יש לי, אני רוצה שנייה לי לשאול על הרגע שבו הבנת שהשפה לא תעשה לך כסף, אתה זוכר מתי זה קרה? איך זה קרה?
פשוט לא הצלחנו לגייס כסף, זאת אומרת, זה די הקרה, זאת אומרת, גייסנו כסף.
לגייס משקיעים.
כן, גייסנו מעט מאוד כסף עם משקיעים, שהאמינו בנו בתחילת הדרך, בנינו שפה מצוינת, ולא הצלחנו לגייס משקיעים, אז מה שעשינו, יצרנו פרויקטי תוכנה, עבור חברות גדולות במשק הישראלי, כי באמת היה אפשר לייצר, בגלל שזו שפה שלא דורשת ידע בתכנות, והדרך שבה אפשר לכתוב היא הרבה יותר מהירה, היה לנו יתרון תחרותי על כל גוף אחר. יצרנו תוכנות עבור חלק מקופות החולים בישראל, חלק מהחברות התעשייתיות בישראל. עבדנו עם צהל, היה, לא זוכר איזה מלחמה זו הייתה, נדמה לי מלחמת לבנון השנייה, או משהו כזה, שצהל פתאום היה צריך איזה מערכת תחופה, וביקשו מאיתנו, וזה עשה אסיפה היחידה בעולם, שאפשר היה לכתוב מערכת במהירות כזאת. אז גייסו אותנו לדגל, וכדי לא לשלם לנו, גם קיבלנו צווי 8, אז עשינו את זה כמילואים ניקים, ו...
מוישי, תגיד לי, באנו לראיין יזם של טראקס, גילינו שאנחנו פה מראיינים את אברהם בן שושן, כאילו, אדם שהמציא שפה, זה לא חשבנו.
אני חייב להגיד קודם כל שלא המצאתי אותה, לא המצאתי אותה לבד, היו לי שני שותפים, יובל ואופר בטרסוס, אבל כן, שלושתנו המצאנו שפה חדשה, שדרך אגב עדיין קיימת, ויש בה עדיין משתמשים בעולם, יש לדעתי עשרות אלפי מתכנתים בעולם, שעדיין כותבים קוד בשפה הזאת, באיזשהו מהלך אני רכשתי את החברה מהמשקיעים שלה, ויחד עם החבר שלי הגענו בעצם להביא את החברה הזאת לרווחיות, לגדל את המחירות שלה ומכרנו אותה, חברה נמכרה.
סוג של אקזיט.
כן, סוג של אקזיט קטן. למעשה את החברה מכרנו, נקרא לזה ב-100% תמורה שקיבלנו, 25% נתתי למשקיעים הראשוניים של הסטארט-אפ שפשט רגל, 25%.
מתוך רצון טוב, בעצם לא היית חייב לתת להם את זה.
להם הייתי חייב, זה היה להם 25% בחברה, אבל 75% כן היו שלי, אז מהרצון הטוב בא מה-75%, 25% נתתי לעובדים, אז לא היה אופציות ודברים כאלה, בטח לא בסינגפור, ובטח לא לעובדים שבאו מהפיליפינים, ומבורמה, ומכל מיני מקומות. 25% חילקתי אליהם, באמת שהם תרמו להצלחה.
בעצם מה שמקובל היום, למי שלא יודע, זאת אומרת, נותנים בחברה אופציות, זה כמו סוג של מניות בחברה, לעובדים, כדי שגם הם ייהנו מההצלחה של החברה.
בדיוק, ושם לא היה, אבל עדיין הרגשתי חובה כזאת מוסרית. 25% נוספים נתתי לחבר שלי, כי הוא בעצם היה היזם המקורי של החברה והסטארט-אפ, למרות שהוא כבר רשמית לא היה בעלים, נתתי לו 25%, ו-25% שמרתי לעצמי.
ככה חילקת יפה מאוד,
כן.
כל הכבוד.
אני חושב שזה היה הדבר הנכון לעשות, והיו לי הרבה דברים בחיים שעשיתי, כי בסופו של דבר הייתי מאוד מקורב, עדיין מקורב לרב בסינגפור, רב אברג'יל, והרבה שיחות איתו, חלק מהשיחות איתו, היה לי הרבה שיחות איתו, חלק מהמסקנות שהגענו, שהוא נתן לי ואני נתתי לו, זה שבסופו של דבר מה שחשוב זה הדרך. פחות חשובה המטרה. אם אתה שלם עם הדרך שבה אתה חי, כשאתה הולך כל יום לישון בלילה, אתה יכול לישון בשקט, כי אתה יודע שעשית את הדבר הנכון, זה בעצם המהות של מוסריות, ושל בעצם דרך ארץ נכונה, והמטרה שלה תגיע, אתה כבר, איך אומרים, השגחה עליונה, גורל, כל אחד והמילים שלו, בסוף אתה תגיע לאן שתגיע, אבל יותר חשובה הדרך מאשר התוצאה, ובמובן הזה תמיד עשיתי דברים שחשבתי שהם הנכונים, כדי שאני אהיה שלם עם עצמי, היה, אני יכול...
בלי לחשוב מה תהיה את השורה התחתונה, חשוב לפעול בדרך הנכונה.
כן, אני יכול להגיד למשל שהקמתי עם...
באנו לשמוע עכשיו שיעור מוסר, זה מדהים. לא, באמת, זה נפלא.
אני יכול לך דוגמה, וזה דוגמאות אמיתיות. הלכתי והקמתי איזשהו סטארט-אפ תוך כדי, אחרי שמכרנו את החברה לאוסטרלים, היה איזה אפיזודה קטנה שניסיתי להקים איזה סטארט-אפ, ואני ועוד יזם באנו למשקיע, והצלחנו איזה אנג'ל כזה, אנג'ל זה משקיע שמשקיע את הכספים הכי ראשוניים בחברה, והוא נתנו 50,000 דולר, והמיזם לא הצליח, לא הצלחנו לו להרים את מה שרצינו, והכסף נגמר. אני, מבחינת המצפון שלי, באתי לאותו יזם, והוא, איך אומרים?
לאותו משקיע או יזם?
סליחה, למשקיע. באנו למשקיע ולספר לו, והוא מנחם אותנו. כמובן, מי שבדרך כלל אנג'לים, כן, או סוג בעברית מלאכים.
כן.
לא מלאכי שרת, אבל מלאכים שנותנים כסף ראשוני לחברות סטארט-אפ. והוא מנחם אותנו ואומר לו נורא, הוא כמובן בן אדם עם הרבה אמצעים, ו50,000 דולר לא שינו לו יותר מדי בחיים, והוא אומר לו נורא, ניסיתם וכו' וכו', ואני הרגשתי צורך ויוצאתי צ'ק, ואמרתי לו הנה כך 25,000 דולר, אנחנו לא הצלחנו, אני מחזיר לך את ההשקעה, את החצי לפחות שלי. השותף השני לא חשב ככה, וזה בסדר גם, אבל אני ידעתי שאני ישן בלילה, שאני לא לקחתי ממישהו כסף ולא יכולתי להחזיר לו.
צריך לומר אני רק אומר זה למי ששומע, שקרנות שמשקיעות כסף, אז חלילה כשחברה נסגרת, אז הן לא עצובות, כי בזכות החברות הנסגרות הם יכולים להשקיע בזול בחברות שמצליחות. אז זה המודל שלהם.
נכון,
כמו שביטוח לא כואב לו כשיש גניבה והוא משלם. כלומר, בזכות הגניבות יש ביטוח. אבל משקיע פרטי הוא לא כזה מתוחכם, וכשהוא ככה מבטר, זה יפה מצידו.
הוא יכול להיות מתוחכם, רק לפעמים בסוף זה הכסף שלו. בניגוד לקרנות, שזה כספים...
אני מתכוון למשקיע פרטי שזה לא העבודה שלו, שהוא לא מתוחכם בענייני הייטק.
כן, בדיוק. אני מסתכל על זה קצת כמו גמח, כן? אחד נותן, ואתה מחובתך לתת למישהו אחר, ולהעביר הלאה.
אתה יודע שבגמרא כתוב שהצדקה הכי גדולה בעולם זה מטיל בכיס, כלומר אדם שמשקיע אצל אחרים למחצית שכר, כלומר לוקח תמורת אקוויטי, כי אתה נותן לו חכה ולא דגים.
כן, ואני קיבלתי באמת לאורך כל, נקרא לזה קריירה שלי, קיבלתי הרבה מאוד מהסביבה, בין אם זה עצות, בין אם זה כסף, בין אם זה כל מיני דברים, ואני מנסה לתת חזרה, היום אני מלווה מספר לא קטן של חברות, ואת הכל אני עושה פרובונו, זאת אומרת, פרובונו הכוונה ללא תמורה כספית, אלא בתוך רצון לעזור להם, לשפר אותם. למעשה היום אחרי הסשן שלנו פה, אני הולך לשבת עם חברה שגם השקעתי בהם קצת, וגם אני עוזר להם, ואני עושה את זה בשמחה, ומשקיע שעות מזמני כדי
לנסות. מדהים. מדהים.
לעזור.
טוב, בוא נדבר על טראקס.
ועכשיו אנחנו נגיע לסיפור הגדול והענק של טראקס, אז איך זה מתחיל בעצם?
זה מתחיל אחרי שמכרנו את אותה חברה שדיברנו עליה, לחברה אוסטרלית, ואמרתי, אני רוצה לקחת קצת חופש. באמת עבדתי הרבה מאוד באותם שנים. חייבים להבין משהו שלא כל כך מדברים עליו, וזה העובדה שלהיות יזם הייטק זה קשה. זה לא עבודה קלה. אתה לא רואה הרבה את המשפחה, אתה טס המון, אתה 24/7 עובד.
24/6.
כן, במקרה של כן,
שלנו,
24/6. 24/6, צודק. רוב התמונות המשפחתיות שלנו מחופשות, זה שהילדים נהנים, אשתי משתזפת, ואני בטלפון או בלפטופ עובד. יש לזה הרבה משקל, ואז אמרתי, אני רוצה טיפה חופש. חודש אחרי שעזבתי את אותה חברה אוסטרלית, פגשתי את דרור, השותף שלי בטראקס. הוא בא עם רעיון איך לשנות את עולם הריטייל.
המכירות.
ריטייל זה הקימונאי.
כן, עולם הקימונאי, זה המילה בעברית. בגדול, תחשבו על הסופרמרקטים, מקולות, איפה שקונים מוצרי צריכה. הוא בא מהעולם הזה, זה הרקע שלו. אני באתי מהעולם הטכנולוגי יותר, והבנתי איך אפשר לעשות טכנולוגיה שבאמת פותרת את הבעיה. החלטנו להקים חברה ביחד.
איזה בעיה?
וככה טראקס התחילה.
אוקיי, ובוא ננסה להבין, איזה בעיה באתם לפתור? מה בעצם היה הרעיון?
המהות של הבעיה היא שחברות יצרניות שמייצרות את מוצרי הצריכה, לצורך העניין, תחשבו על קוקה קולה. או חברות שמייצרות שמפו, או אבקת כביסה, הם חברות, רוב השוק העולמי נשלט על ידי חברות ענק, שבעצם מוכרות בכל העולם, יוניליבר, פרוקטר אנד גמבל, נסטלה, ויש עוד הרבה חברות דומות, וכל חברה בתחום שלה, אז אם יש, לא יודע מה, בדווייזר בתחום הבירות, ולוריאל בתחום הקוסמטיקה וכולי, הם מייצרות מוצרים במיליארדים, ומוכרות אותן בעשרות מיליוני נקודות מחירה בכל העולם.
מסופרמרקטים וכדומה.
מסופרמרקט שאנחנו מכירים, שזה נקרא מודרן טרייד, זה חנויות גדולות, עד לקיוסקים באודו, שאתה קונה, יש באודו, אתה קונה אבקת כביסה בסקיות של אחד, של פעם אחת, או שמפו בסקית קטנה שעולה אולי רופי,
בשימוש חד פעמי.
אז כל המנעד הזה, ובעצם אין להם שום ידיעה, שום ידע, שום יכולת לדעת מה קורה על המדף. בסופו של דבר, שצרכן מגיע לקנות, וזה לא משנה אם זה בקיוסק באודו, או בשופרסל דיל בפתח תקווה, בסוף הם עומדים מול המדף, ואתה צריך לבחור מה אתה קונה, לקחת, לשלם ולקחת הביתה. ושם יש כשל, כי אותם חברות לא יודעות, האם הם מוצרים שם, האם הם נמצאים במקום הנכון, האם הם במחיר הנכון, מי המתחרים שלהם על המדף, ועוד הרבה מאוד שאלות שאין להם תשובה.
בוא ננסה להבין, אני יצרן של אבקת כביסה, אני רוצה לדעת מה קורה באושר עד בבני ברק, כשעומדת אישה עקרת בית מול המדף, וצריכה להחליט איזה אבקת כביסה לקנות.
בדיוק.
אני הייתי רוצה לדעת מה קורה שם.
בדיוק. האם היא תקנה טייד, או האם היא תקנה פרסיל, שזה שני ברנד של אבקות כביסה. וגם טייד וגם פרסיל לא יודעות בעצם מה היא תבחר, כי הם לא יודעות מה נמצא על המדף. חשוב להבין ש...
אולי מה למעלה, מה למטה, מה...
אז זה מה שזה, 80% מהיכולת של צרכן לקחת משהו מהמדף, לקבל החלטה, נעשית מול המדף, כשהוא עומד שם. האלמנט הראשון שלפעמים לא חושבים עליו זה availability, האם המוצר בכלל נמצא שם או לא. תאר לך שעכשיו המוצר של טייד בדיוק נגמר על המדף והוא לא נמצא שם, אז נכון אין סיכוי שמישהו יקנה אותו, הוא לא שם. אז זה מאוד ברור, יכול להיות שיש הבדל בין מחיר, יכול להיות שיש מבצעים, תקנה שניים, תקבל אחד חינם, ואנשים יקנו משהו אחד. האם זה בגובה העיניים, או האם למטה, למעלה, האם זה בצד? בדרך כלל אנשים עומדים באמצע המדף, ומסתכלים קדימה. בדרך כלל הם קונים משהו שבאורך היד שלהם, מה שהיד יכולה לתפוס ולהגיע. ויש עוד הרבה מאוד אלמנטים שקובעים את אותם 80%, ואנחנו יודעים לנתח את זה, ויודעים להגיד לחברות איך הן בעצם ממוצבות על המדף מול המתחרים, כדי להגדיל את סיכויי הקנייה של אותם צרכנים.
אתם בעצם יצרתם סוג של מערכת טכנולוגית, שאותו יצרן של אבקת כביסה לצורך העניין, אני יכול לדעת מה קורה בכל רגע נתון בחנות.
בדיוק.
מה זאת המערכת? מצלמות?
אז בעצם לכל יצרן כזה, יש אנשי שטח שבאים לחנויות, ומבקרים בחנות, חלקן פעם ביום, חלקן פעם בשבוע, חלקן פעם בשבועיים. אותו איש מחירות של אותו יצרן מגיע לחנות כדי לעשות מסע ומתן על מוצרים חדשים שהוא רוצה להכניס לחנות, לדבר איתם על מבצעים שהם רוצים להריץ החודש, לדבר איתם על שטחי מדף, היצרנים משלמים עבור שטחי המדף, זה לא סתם שאתה מגיע ורואה משהו בגובה העיניים, מישהו שילם כדי שזה יהיה בגובה העיניים, והטכנולוגיה שלנו, בדיוק אז יצאו הטלפונים הניידים, זה היה ב-2010, אייפון 3 בערך, ואמרנו להם כשהם באים לחנות, הם באמת לשם, שיקחו כמה תמונות של השטחי מדף, זה לוקח בדיוק 5-10 שניות, כל ילד בן 3 יודע לקחת תמונה, ואנחנו בעצם באמצעות טכנולוגיה נזהה את כל המוצרים על המדף, וניתן את כל הסטטיסטיקות האלה.
סוג של עיבוד תמונה כזה בעצם.
זה בדיוק, זה לא סוג של, זה בדיוק עיבוד תמונה, כדי לתת את כל הסטטיסטיקות האלה וכולי.
בעצם עשיתם, אם אני מנכון, לעולם הפיזי של החנויות, נגיד כמו גוגל אנליטיקס, או כמו סימילר ווייב, בעצם לתת את כל
זה בדיוק מה שתיארת, בדיוק דאטה מיינינג, אבל זה דאטה מיינינג בעולם הפיזי.
מידע ניתוח.
ניתוח מידע בעולם הפיזי.
מה שאנחנו רואים מאוד רגילי בעולם הדיגיטלי, שמאוד קל לאסוף את המידע.
בדיוק. בעולם הפיזי מאוד קשה לאסוף מידע. יש בעיה של סקייל, כי העולם הפיזי שלא כמו העולם הווירטואלי, הוא מתפרס. להתפרס על יבשות ועשרות אלפי קילומטרים.
צריך לעשות את זה לדוכן באודו ולעשות את זה
לאושרה. ובמיליוני נקודות מחירה בדיוק, אבל כמו שיש איש מחירות שמגיע פעם ביום לשופרסל, בוא נגיד לתנובה לצורך העניין, אז תנובה איש מחירות גם מגיע פעם ביום לאושרה. ומכל המקומות האלה אנחנו אוספים את המידע.
אז איך המקום הראשון שהתחלתם? קודם כל פניתם לחברה או פניתם לסופר? איפה בארץ וכל? נשמח
לשמוע. המקום הראשון, הפגישה הראשונה שאי פעם הייתה לנו, הייתה עם חברה, עם פרוקטר אנד גמבל, שבעצם ה-Chief Innovation Officer שלה, שזה בעצם האיש האחראי על כל הדברים, על החדשנות, הגיע לסינגפור במקרה, וידענו שהוא מגיע, והצלחנו ליצור איתו פגישה של חצי שעה.
ובאותו זמן יש לכם מוצר כבר? אין לכם? כלום. תוכנית, כלום. רעיון.
גם לא היה שם לחברה, כאילו זה הרמה.
פשוט רעיון.
רעיון וכולי, מהר יצרנו שם לחברה, טראקס.
מה זה טראקס?
מה זה טראקס? זו שאלה טובה. אם תלכו יש אתר אינטרנט שנקרא יוטיוב, תסתכלו, יש שם חברה בשם קאמטראקס. קאמטראקס זה חברה אחרת, שעל ידי יזם אחר, והיא בעצם טכנולוגיה למעקב של מצלמות, אחרי שחקנים, אם אתם מכירים, אקסבוקס קינט וסוני מוב, זה למשחקים, של בעצם יש מצלמה שמסתכלת על עצמים שאתה מחזיק ביד, okay. ויכול לשחק איתם, וזה עוד חברה שעזרתי להם לקום, בתור באמת עזרה, ואני המצאתי לה גם את השם, קאמטראקס.
וחלק ש... ששם טראקס זה כמו לעקוב, טראק, נכון?
כן, כן, זה לעקוב אחרי המצלמה.
אוקיי, אז רק זה לעקוב.
והיינו צריכים מהר מהר שם, דרור ראה את השם הזה, ואיך הגענו לשם, כי היינו צריכים להראות משהו, לא היה לנו כלום. אז אמרתי, תקשיב, בוא נראה לפרוקטר אנד גמבל, לאיש החדשנות, בוא נראה לו דמו של קאמטראקס, בוא נראה לו איך זה עובד, ונגיד לו שאותה טכנולוגיה של מעקב של מצלמות, נעשה את זה בריטייל.
אנחנו נהיה קאמטראקס של
בדיוק, משהו, לא קאמטראקס, אבל להראות לו את הדמו של קאמטראקס, דרור ראה קאמטראקס, אמר יאללה בוא ניקח את השם טראקס.
יפה.
אז לקחנו את השם טראקס, כמובן ברשות, ביקשנו רשות, לא הייתה בעיה וקיבלנו, והראינו באמת את הדמו הזה של הקאמטראקס, וזהו, ומשם פרוקטר גם אמרו, מצוין, יש לנו בדיוק פרויקט כזה שאנחנו רוצים להתחיל, זה היה פיילוט בוונצואלה, שוב הלכנו לאטלס ברוורמן, אז כבר היה גוגל, מה פה משהו, לא היינו צריכים ללכת לספרים הפיזיים.
איזה שנה זה?
אנחנו מדברים על 2010.
מה זאת אומרת שהם רוצים להתחיל כזה פרויקט? הם חשבו לבד לעשות משהו מהסוג הזה?
הם חשבו לבד לעשות משהו מהסוג הזה.
זה קשה מאוד, צריך לומר, שדברים שקשורו לאיבוד תמונה ולהבין מה קורה בתמונה, זה טכנולוגיה מטורפת.
טכנולוגיה מאוד מאוד קשה, אז זה היה מדע בדיוני. זאת אומרת, אנחנו מדברים עוד לפני מה שהיום קוראים לזה Deep Learning, לא יודע בעברית איך אומרים.
למידה עמוקה.
למידה עמוקה.
שזה עולמות הבינה מלאכותית, כן.
כן, שזה טכנולוגיה ששינתה את העולם.
וגם צריך להבין ש פרוקטר אנד גמבל, חברה שיודעת לייצר שמפוים ומזון, לא יודעת להבין תמונה. אז הם רוצים לעשות לבד, וכנראה נתקלו בקשיים, ואז בול אתה נופל עליהם.
כן, ופה קצת נכנסה החוצפה הישראלית לפעולה, כי בעצם הם אמרו לנו, יש לנו פרויקט שהתחלנו, ויש לנו דרישות, מסמך דרישות לפרויקט, שלחו לנו את המסמך, אמרו, אתם קצת איחרתם להגשה של הבקשות, למי שרוצה להשתתף בפרויקט.
הם כאילו הוציאו סוג של כאילו מכרז.
מכרז, כאילו. בדיוק. ואמרו, לא נורא, אנחנו ניתן לכם לענות על המכרז, למרות שאיחרתם, נראה לנו מאוד מעניין. ובואו תצטרפו ביום שני הבא, זה היה זוכת היום, זה היה השבוע אחרי, יש שיחה עם כל מי שהגיש את הבקשות למכרז, כל מי שהגיש תשובה, ויש שיחת ועידה. עם כולם לענות על שאלות, ואחרי זה אנחנו נבחר את הזוכה מכל מי שהגיש. אז היה להם מסמך של 6 עמודים, העמוד הראשון היה בעצם מה שהם מבקשים לפרויקט, והיו עוד 5 עמודים, שזה אמרו, הטכנולוגיה עוד לא פה, ואנחנו לעתיד. נגיע לעתיד. וזהו, ואנחנו עולים על השיחה, שני הלייצים מסינגפור, שני הישראלים, ואיתנו עולים נציגים מחברת IBM, ונציגים מחברת מייקרוסופט, ואורקל, וכל החברות הכי גדולות.
החברות הכי גדולות בעולם מול דוד מול גוליאת, ממש
משהו
ככה.
משהו כזה. ושואלים שאלות, תשובות, ואנחנו ככה מקשיבים. ובסוף נגמרה, כאילו הולכת להיגמר השיחה, והם אומרים, האם יש עוד שאלות, או אם מישהו יש לו עוד שאלות, ואני, שדוד, הרמתי יד, ושאלתי, יש לי שאלה, אתם אומרים שהעמוד הראשון זה בעצם מה שאתם מבקשים לפרויקט, והחמישה האחרים זה דברים עתידיים, אנחנו בעצם יכולים לעשות את כל השישה עמודים. עכשיו, לנו לא יכולנו לעשות לא את הראשון ולא את האחרון.
יכולים לעשות את החמישה עמודים כמו שיכולים לעשות את העמוד הראשון.
אבל כשאתה מדמיין משהו, אז זה אותו דבר לדמיין אם אתה יכול לעשות אחד או שישה, נכון? בסוף זה הכל אצלנו בראש. ואמרנו, כן, אנחנו יכולים לעשות את כל השישה עמודים, אנחנו ממש נשים את כל המאמץ ואת ההשקעה, אנחנו אמנו שאפשר לעשות, זה פה יש עניין של אמונה.
והחבר בטח
אמונה דרך אגב זה מאוד חשוב בעולם היזמות.
רגע, תכף נחזור.
אמונה ונאיביות ביחד.
שנייה, עוד שאני אדבר על האמונה, אבל יושבים החבר'ה ממייקרוסופט ומ-IBM ואומרים, מי זה הגאונים האלה שיודעים לפתח מה שאנחנו לא יודעים לפתח?
אני לא יודע אם
הם
אמרו גאונים או שרלטנים, אבל פרוקטר אנד גמבל אמרו, וואו, אם אתם מסוגלים לעשות את הכל, אנחנו עוצרים פה את תהליך המכרז, ואנחנו מעניקים לכם את הפרויקט ללא מכרז.
מטורף.
זאת אומרת, אנחנו הזוכים, בואו תראו לנו שאתם יודעים לעשות את הכל, כי כל האחרים אמרו, לא, 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 אנחנו רק בעמוד הראשון. והיה לנו כמה חודשים לפתח מערכת, למזלנו הייתה לנו שפת תוכנה שאיתה אפשר לעשות דברים מהר, שגם ידענו איך לעבוד איתה. היזמים מטרסוס, שאיתה מקמתי את טרסוס, באו לעזרה, ומהר מהר בנינו מערכת באמצעות טרסוס, שזה טרקס, ככה טרקס התחילה.
זאת אומרת, כמעט עד היום, בעצם.
היום, עוד פעם, היו חלקים שעוד נשארו, אבל לכל אורך הדרך לאט לאט החלפנו.
צריך לומר אבל שיש הבדל, יכול להיות שאפשר להבין למה הם בחרו אתכם ולא אחרים, בגלל שמייקרוסופט, IBM, אורקל, זה לא העיסוק שלהם. כלומר, הם היו
כן,
כמו
בדיוק.
סוג של בית תוכנה שמציע, טוב, אני אעשה לך.
נכון.
ובמקרה שלכם, אתם, זה כמו שאמרה גולדה מאיר, אנחנו פה, כי אין לנו לאן ללכת. מייקרוסופט לא הצלחתם, לא קרה כלום. המתכנת שכותב את הקוד, יקבל מזכורת וזהו. אתם, אם אתם מצליחים, אתם טרקס.
מאוד נכון, מאוד נכון, ויש הרבה חברות באמת בגישה, זה נקראת גישה של best of breed, שבעצם ללכת לחברות שהם, זה ההתמחות שלהם, זה כל מה שהם עושות מהבוקר עד הערב, והרבה חברות בונות על הכיוון הזה, והגענו, מצאנו את עצמנו בוונצואלה, שם שאלנו את פרוקטר אנד גמבל, לא מצאתם מקום יותר קרוב לישראל, לסינגפור, אבל איפשהו בחצי הזה של הכדור, והם אמרו, תקשיבו, ונצואלה זה המדינה הכי קשה בעולם, אם תצליחו שם, תצליחו בכל מקום.
הכי קשה באיזה מובן?
קשה בסביבה הפיזית של הכימונאות, זה מדינה עם פשע, היום אני לא יודע מה קורה שם, אבל אני מניח, אמרו לי שהרבה יותר גרוע. כבר אז זה היה מדינה עם הפשע, אחוז פשיעה הגדול בעולם, אחוז רציחות שבועי, לא מדברים פה על שנתי, שבועי הגדול בעולם.
יש עוד סיבה שוונצואלה, המדפים שם ריקים, אז מה לעקוב?
אז זה, לסבשים לא, לא ריקים, אבל חנויות מאוד מאתגרות. אנחנו באים שם סתם לדוגמה לחנות ורואים סורגים. החנות כאילו סגורה עם סורגים. אז אנחנו אומרים להם, יש לכם טעות כי זה סגור. אמרו, לא, 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 זה לא סגור. זה שזה פתוח, רק שלא ישדדו אותם, הם מורידים את הסורגים ומוכרים דרך הסורגים.
וואי.
ובוא נראה איך לוקחים תמונה דרך הסורגים ומה אתם מזהים. זה הרמה, ולכן הם באמת אמרו, זו סביבה מאוד מאתגרת. שם גם נתקלנו בקשיים הראשונים, אמרנו בוא, אוקיי, אנחנו צריכים טלפונים ניידים, עוד פעם אני מזכיר, זה כבר היה 2011, לא היו טלפונים ניידים, חכמים, כאילו שצריך אותם.
בטח לא לכל אחד.
היו טלפונים ישנים כאלה, שלא היה בהם מסך, ולא, זאת אומרת, לא מסך שאפשר לראות תמונות, או לקחת תמונות, ולהעביר תמונות וכו'. אז קנו להם תמונות לאנשי מחירות, עכשיו אנשי מחירות.
קנו להם מצלמות.
כן, בדיוק, טלפונים חכמים לכולם, והיו בטוחים שהם ישמחו לקבל טלפון חכם. מתחילים את הפיילוט הזה, יום אחרי יום מקבלים דיווחים על תאונות. הטלפון נפל, הילד זרק מהמרפסת, נכנס בטעות למכונת כביסה, ואז אתה מבין שאנשי מחירות לא רוצים שיעקבו אחריהם, לא רוצים שידעו מה נמצא על המדף, על החנויות שהם אחראים.
למה?
התחילו לשבור את הטלפונים. למה? התחילו לבדוק למה, מסתבר שבוונצואלה, חלק מאנשי המחירות, או אפשר להגיד חלק גדול, לא הלכו לחנויות בכלל. אמרו, במקום ללכת לחנות ולעשות את העבודה שלהם, הם עבדו בעבודה שנייה, עבודה שלישית, התקשרו בטלפון לחנות, שאלו מה הם רוצים להזמין היום, ודברים מהסוג הזה.
זאת אומרת, זה יצא שלא רק עוקבים אחרי מה שקורה בחנות, עוקבים גם אחרי אנשי המחירות עצמם.
לראות קודם כל שהם באמת מגיעים לחנות, אחרי זה התחילו זיופים, אמרו, אוקיי, המוח האנושי, כמו שאתם יודעים, הוא מאוד יצירתי, היו אנשי מחירות שלקחו תמונה ממדף, שבחנות מסוימת, עשו ממנה פוסטר, וכל יום, במקום ללכת, הם פשוט לקחו תמונות של הפוסטר. ואז אנחנו צריכים לשכלל את המערכת.
שהיא תזהה שזה לא אמיתי.
בקיצור, פרוקטר וגם בלא טעו. זאת אומרת, אחרי שעברנו מה שעברנו בוונצואלה, שיפרנו את המערכת עד כדי כך, שהיא באמת יכלה לעבוד בכל מקום, נגד כל סוג של רמייה, דרך כל דבר כזה. האנשי המחירות שהתנגדו, פותרו, ולמחו אנשי מחירות חדשים, ובסופו של דבר המערכת נתנה שם תוצאות עסקיות מאוד מאוד טובות, העלינו את הביצועים של ונצואלה בצורה משמעותית, ואז התחלנו להתרחב לברזיל ולעוד מקומות.
עכשיו באותו שלב אתם, יש לכם כסף, גייסתם משקיעים, איך זה עבד?
שמנו כסף בהתחלה של עצמנו, לא סכומים גדולים בכלל, שמנו, אני חושב, אני ודרור, 20,000 דולר כל אחד, זאת אומרת, זה היה רמה, כן?
וזה חוץ מהמשכורת שלך? מי כתב את הקוד?
לא לקחנו משכורת בהתחלה.
אז זה יותר מ-20,000 דולר. 20,000 דולר חוץ מהשכר שלא קיבלת.
לא, שמנו 20,000 דולר כל אחד, כן, אם אתה מחשיב את השכר שלא קיבלת, אז כן, אבל 20,000 דולר כל אחד. ודרור הכיר מישהי בשם תמרה, שבדיוק עזבה תפקיד מאוד מאוד בכיר בעולם הקימונאות, היא הייתה Head of Europe, הראש של אירופה, בחברה בשם קאדברי, שזה חברה של שוקולדים, ועברה לעבוד בהיינץ, ועזבה בדיוק את העולם הזה, ובעצם הצענו לה, בואי תהיי המנכ״ל של החברה.
של טראקס?
כן, טראקס, אני לא הייתי המנכ״ל מ-day one, הייתה המנכ״לית, וחלק מזה שהיא באה, היא אמרה, תקשיבו, אם אני באה להיות מנכלית, אני רוצה שיהיה לי אחוזים בחברה, ולכן היא שמה 300,000 דולר, והיה עוד משקיע אחד באירופה ששם עוד איזה 50,000 דולר, וזה היה המימון הראשוני של החברה. זאת אומרת, החברה התחילה, מה שהיום נקרא pre-seed, אני חושב, עם בעצם 350,000 דולר, פלוס 40 שאני ודרור שמנו. ככה התחילה החברה. פתחנו מרכז פיתוח פה בישראל, עם חברת פיתוח תוכנה מקומית.
כלומר, לא כתבתם את הקוד, נתתם לי איזה סוג מטריקס כזה לכתוב לכם את הקוד?
בוא נגיד, להשוות את זה למטריקס זה כמו להשוות פי ליתוש, אבל חברה מאוד קטנה של יזם מקומי פה שהיה לו בית תוכנה.
כן, אבל בית תוכנה יודע לעשות עיבוד תמונה ודברים כאלה.
בחרנו בית תוכנה שיודע לעשות עיבוד תמונה, והם בעצם התחילו לכתוב את הקוד של העיבוד תמונה פה בישראל. אותו יזם היה מספיק חכם שחלק מהכסף הוא לקח במניות, הוא עשה בערך פי 100 מהמניות שהוא קיבל מאשר בכסף שאז הוא קיבל מטראקס. וככה התחלנו, זה היה, רוב הכסף הלך לפיתוח באמת פה בישראל, דרור לא משך משכורת, אני התחלתי למשוך משכורת מאוד מאוד קטנה, וככה התחלנו.
עכשיו, שמעתי באיזו הזדמנות שאמרת ש בערך בשבע שנים הראשונות לא גייסתם כסף מקרנות הון סיכון,
נכון,
או משהו כזה.
נכון.
אולי תגיד על זה איזה מילה. בדרך כלל היום סטארט-אפים מגייסים מקרנות הון סיכון.
היה לנו גם, אני חושב, מזל, וגם סוג של תעוזה לבוא ולהגיד, אנחנו לא רוצים לקבל כסף מ-VCs, מקרנות השקעה, מקרנות הון סיכון, כי התנאים היו תנאים מאוד קשוחים.
אז היום יותר קל, היום זה שונה.
היום יכול להיות יותר קל, אז היה מאוד קשה.
היום הקרנות מאוד הולכות עם האינטרס של היזמים.
אז זה לא היה ככה. ובעצם הכרנו קבוצה של אנשים שהפרוטה מצויה בכיסם, בוא נגיד, כן, אנשים עשירים, והם נתנו לנו, התחלנו לגייס מאחד, שניים כאלה. הראשון שנתן לנו את הכסף הוא עד היום בבורד של טראקס, זאת אומרת, כל 11-10 השנים האלה.
הוא מישהו מהעולם של ההייטק טכנולוגיה, או שהוא פשוט סתם אדם?
לא, פשוט אנשי עסקים, והוא הביא את החבר שלו, והחבר הביא את החבר, וזה חבר מביא חבר, ולאט לאט המשכנו לגייס, והסכומים הלכו וגדלו, הלכו וגדלו, וכן, גייסנו קרוב ל-80 מיליון דולר, אך ורק מאותם private individual / family office.
אנשים פרטיים. כן. שזה זה מסלול שהוא יוצא דופן. כמעט
הוא יוצא דופן, אחד התוצאות שלו זה שעד היום כל המניות בטראקס הן מניות רגילות. אין לנו...
קלאס אחד, קלאס שתיים.
כן, אין לנו כאלה דברים. זה כולם common shares.
כן, כי בדרך כלל כשקרנות נכנסות, הן רוצות מניות עודפות.
בחורה, בדיוק.
זכויות מיוחדות.
אני רוצה לתת גם זווית ממבט של קרנות הון סיכון. לא יודע אם אתה שמעת על זה, או תאשר לי, או תכחיש לי מה שאני אומר, שלפי תחושה שלנו, קרנות הון סיכון כמעט לא משקיעות בטכנולוגיות של סופרמרקטים. כלומר... אין כמעט.
זה היה נכון עד לפני כמה שנים.
הם חשבו שזה עולם שהולך להיכחד בעצם.
חשבו, עדיין חושבים.
לא, היום כבר לא. היום כבר, איך אומרים, הצלחנו, את נס המרד הצלחנו להביא לכל העולם. כשאנחנו התחלנו עם טראקס, זה באמת היה העולם הכי משעמם, שבעצם דינוזאור שהולך להיכחד על ידי האונליין, קניות דרך האינטרנט, ובעצם האמונה הייתה שלא יהיה יותר חנויות פיזיות בעולם. אני חושב שאנחנו כל הזמן לא האמנו בזה, ואני חושב היום הוכחנו כבר, כולם מבינים שזה לא כך. כשענקיות טכנולוגיה כמו אמזון, כמו גוגל, אליבאבא בסין וכולי, נכנסו לעולם הריטייל פיזית, הם התחילו לפתוח חנויות פיזיות, אמזון קנתה את רשת המזון הול פודס בארצות הברית ב-17 מיליארד דולר, כולם הבינו שבעצם, א', זה שוק מאוד מעניין מבחינה עסקית, וב', חנויות פיזיות הולכות להישאר פה, והיום זה התחום החם ביותר בהשקעות, למעשה יש עשרות, אם לא מאות חברות סטארט-אפ בישראל, אני לא מדבר בעולם, יש לא יודע כמה, בכל תחום שקשור לעולם הריטייל, בין אם זה עגלות חכמות, בין אם זה לצאת מהסופר בלי קופה, ושהדברים ישולמו מעצמם, ויש עוד הרבה מאוד...
המתחרה הכי גדול שלכם זה נילסן?
לא, נילסן הם שותפים שלנו, יש לנו מוצר משותף גם שנקרא טראקס נילסן, נילסן הם מומחים בכל מה שקשור במז'רמנט, מז'רמנט זה מדידה, מדידה של תנאים בחנות, של בעיקר כל הנושא של מדידה של נתוני קופה, הם בעצם מקבלים נתוני קופה.
סרט של הקופה.
כן, ובעצם יודעים להגיד מה המחירות היו בכל נקודת מחירה, כמה מוצרים נמכרו וכולי, ואנחנו בעצם מסתכלים על המדף, מסתכלים באמת מה נמצא על המדף וכולי, אז יש קשר בין הדברים, אבל זה קשר סינרגטי, זה לא מתחרה, זה משלים.
אני חייב רגע להבין משהו, אותו בעל סופרמרקט, נגיד רמי לוי, אושר עד, לא משנה מי, הוא מעוניין לאפשר לכם להיכנס פנימה, אולי זה גם נגד האינטרס שלו, כי יכול להיות שהוא, יש לו גם את השיקולים שלו.
אז זה, העולם הוא עולם מסובך בכל תחום בחיים שלנו, גם פה בעולם הקימונאות. מצד אחד, יש לו אינטרס שלא ייקחו את אותם תמונות. מצד שני, הוא מקבל הרבה מאוד כסף מאותם יצרנים עבור שטחי המדף. חלק מההסכמים של, שהיצרנים בעצם חותמים עם הקימונאים עבור התשלומים האלה זה שמותר להם לקחת תמונות של המדף עבור אודיט של עצמם, לראות שבאמת הם קיבלו מה שהם היו צריכים
לראות. ביקורת עצמם, הם רוצים
לראות. ביקורת לראות מה קרה באמת שהכסף שלהם באמת עשו איתו מה שהיו צריכים לעשות איתו, ולכן ברוב המקומות בעולם אין שום בעיה.
יפה. אמרת משהו קודם, אני חייב רגע לחזור לזה, על אמונה, שאמונה זה מרכיב מאוד מאוד חשוב, אולי תגיד על זה משהו.
האמת שבטראקס קראו לנו כל מיני דברים שבאמת אי אפשר להגיד, השגחה עליונה חזרה ועלתה שוב ושוב. הפעם היחידה שאמרתי ברכת הגומל בבית כנסת, זה היה בטראקס, בעקבות משהו שהיה בטראקס. אז כן, זה חזר ונשנה, אני יכול לספר רק סיפור אחד קטן, או אני יכול גם יותר, אחרי ונצואלה הגענו לברזיל, עכשיו, ונצואלה זה מדינה קטנה, גם מבחינת הקימונאות ומבחינת הגודל של המדינה, ברזיל זה ענק.
רבע מיליארד תושבים.
משהו כזה, כאילו גם גיאוגרפית, גם עסקית, ואמרו יאללה, ניקח את הטכנולוגיה הזאת שהצליחה בוונצואלה, נביא אותה לברזיל, אנחנו צריכים לעשות הדרכה, איך להשתמש במוצר, בתוכנה. אמרו אוקיי, נביא, נעשה יום חופש לכל האנשי מחירות שלנו בברזיל, נביא את כולם לעיר המרכזית, למליזה בסן פאולו, ונעשה יום ביום שני בבוקר, נעשה את היום הזה שכולם באים, מול אולם ענק, אם היו כ-800 אנשי מחירות שבאו מכל קצוות ברזיל, נעשה להם את ההדרכה, נצא איתם לשטח יום שלם לחנויות, לראות שהם משתמשים בטלפונים כמו שצריך, וכולי וכולי. טוב, אנחנו לא יודעים, לא פורטוגזית, זה בצד השני של העולם, לא את השפה, בואו נזכור, כבר אחרי ההצלחה של ונצואלה, כבר מתחיל הכנסות, בואו נזכור עובד מקומי בברזיל שיעשה את העבודה. שכרנו עובד, והוא באמת היה עובד טוב, ומכין את כל החומרי הדרכה, ואת כל המצגות, והכל בפורטוגזית, אנחנו לא יודעים לקרוא מילה ממה שכתוב שם.
אין לך מושג מה הוא אומר להם, ומה הוא מציג להם.
כן, מה הוא מציג, אנחנו מלמדים אותו, והכל והכל, ויום שני הולך ומתקרב, יום רביעי שלפני, הוא לא עונה לאימיילים, העובד. מתקשרים אליו, לא עונה לטלפון. יום חמישי כבר מתקרב, לא עונה, אין כלום, אנחנו לא יודעים מה לעשות. ביום שישי בבוקר, זמן מקומי בברזיל, שישי בבוקר, זמן מקומי בברזיל, אנחנו מקבלים הודעה ב-SMS, אז לא היה וואטסאפ וכל זה, יש SMS. אני מאוד מתנצל, אני מושפז בבית חולים, אני לא יכול לדבר, שלום ולהתראות. בדיעבד הסתבר שהוא עבר איזושהי התמוטטות נפשית, והושפז בבית חולים
חולי נפש.
חולי נפש, כן. וזהו, ואין. ביום שני, כולם באים, פרוקטר אנד גמבל, כל ברזיל, אין לנו כלום. יש לנו מצגות בפורטוגזית שאנחנו לא דוברים את השפה. מה עושים? חושבים. דרור, השותף שלי, הוא תמיד בא עם הרעיונות הרדיקליים. נתקשר למקום היחידי שאנחנו יודעים להתקשר אליו, בית חבד.
חזק ביותר.
מתקשר לבית חבד בסן פאולו. זה אפשר למצוא את הטלפון. מתקשרים, עונה לו הרבי. הרב
המקומי.
של המקומי. לא הבין מה נפל עליו הרב. יום שישי, כבר אחרי הצהריים.
ערב שבת. הרב מתכונן לשבת, כן.
הרב מתכונן לשבת, נמצא שם כנראה לקראת התפילה. נופל לו מישהו מסינגפור, ישראלי, יהודי, והוא אומר, תקשיב,
זה חברה עם פרוקטר אנד גמבל,
אני חייב עזרה, סיפר לו בכמה מילים את הסיפור, אנחנו לא יודעים מה לעשות. הרב אומר, הוא אומר לו, תקשיב, אם אתה מכיר מישהו מהקהילה, שיכול רק לבוא, אנחנו ניתן את השקפים, רק שיקריא אותם בפורטוגזית, תעזור לנו. הרב אומר לו, במקרה יש פה מישהו, חבר בקהילה, שבדיוק מחפש עבודה, והוא בא מתחום
התחום של
הטכנולוגי ותוכנה, דניס גולדשמיט. אני אומר דניס גולדשמיט את השם, כי הוא עד היום עובד בטראקס.
מה אתה אומר?
והוא עד היום איש המחירות שלנו בברזיל.
חבדניק?
לא.
הוא חרדי?
הוא יהודי, כאילו,
שיודע. הוא היה שם בקהילה של חבד, כן.
כן. הוא לא, לא חרדי, אבל הוא יהודי שמגיע כנראה, עובדה שהרב ידע וכחלק מהקהילה שם, חיבר אותנו, מיד, כמובן בשבת לא, אבל ממוצאי שבת, יום ראשון, עבדנו איתו על כל המצגות והכל, שני בבוקר הוא העביר שם את ההדרכה, והשאר היסטוריה.
מדהים.
כן, אני יכול לספר רק עוד סיפור אחד שהוא מצחיק, פרוקטר אנד גמבל אחרי ברזיל באו ואמרו אוקיי, זה הצלחה גדולה, בוא נעביר את זה לכל העולם. אבל איך מבין את זה?
הם הלקוח היחידי בינתיים שלכם,
נכון? הם הלקוח היחידי בינתיים, זה אפילו זה פיילוטים שאנחנו עושים, ובינתיים כל החברה, שזה אני דרור ועוד כמה לידינו, מפוקסים על פרוקטר אנד גמבל, זה עוברים מדינה מדינה, אמרו בוא נעביר את זה לכל העולם, אמרו בוא תעשו לנו סרט, זה עשו סרט שמדגים את היכולות, אנחנו נעביר את זה לכל פרוקטר אנד גמבל בכל העולם, 180 מדינות, במקום להתחיל לנסוע ולטוס, נראה להם את הסרט והם יבינו. טוב, אין לנו תקציב, אין לנו הרבה כסף, חברה קטנה, אנחנו צריכים להקים חנות, כדי לצלם את הסרט, איך אתה מצלם? הלכנו לסופרמרקטינג בסינגפור, אמרו, מה פתאום, אתם לא יכולים לצלם אצלנו בחנות, מפריע לקונים, אין יכולת כזאת.
אם הייתם בארץ, הכל היה בסדר.
עוד פעם מגרדים בראש, אומרים, יש את החנות הכשרה, יש בסינגפור חנות כשרה, בתוך הבית כנסת, בואו נשתמש בה. באים לחנות הכשרה, אך אוי ואי, כל המוצרים, זה מצות, זה...
במבה, שקדי מרק.
כן, שקדי מרק, גפילטה פיש, כל הדברים. זה לא מתאים לסרט כזה. צריך להביא מוצרים. אמרנו לבעל של ה... לרב ולאברג'יל, וכמי שניהל שם את החנות, אם אפשר נוריד את המוצרים מהמדפים, נשים מוצרים שלנו. הלכנו לאיזו חנות הודית, הודים הם קצת כמו יהודים במובן הזה, יודעים להתמקח וככה, אנשים עם תובנה עסקית. אמרנו, תקשיב, אנחנו צריכים לקחת ממך את המוצרים, אני מדבר פה על אלפי מוצרים, כן, למלות חנות שלמה כאילו היא סופר, ונחזיר לך אותם מבטיחים, תוך 4 שעות זה חזרה על המדף. הוא אומר, תגיד, אתם השתגעתם, מי אתם? תקנו את המוצרים, תקחו. מסע ומתן אמר, סבבה, תשלמו, אם תחזירו אותם באמת תוך 4 שעות, חצי מהכסף אני מחזיר לכם חזרה. אמרנו מצוין, עסק טוב לשני הצדדים.
החבדניק לא ביקש כלום, הרב.
לא, ברור, הרב לא ביקש כלום.
צדיק.
ושמנו את כל המוצרים, מתחילים לצלם, ויש, צריך לעשות, איך אומרים, נריישן, כמו דוברות כזאת.
דיווג
כזה. מישהו שמדבר בזמן שהסרט רץ, שמסביר. ואנחנו מדברים ומסבירים תוך כדי שמצלמים, והייתה מישהי שעזרה לנו שם בהפקה מהישראלים, והיא אומרת, תקשיבו, אי אפשר לשמוע את האנגלית שלכם, מה זה, אתם מדברים כמו מהלבנט מישראל, מה זה המבטא הזה? אי אפשר להשלוח כזה סרט בכל העולם. שוב חושבים, עכשיו הרב שם בצד עומד ומסתכל על החנות ועל מה שאנחנו עושים, ואז אנחנו, והיו שם חלק אנחנו קראנו להם החבד בויז, כן?
הנערים שם,
הנערים של חבד שעוזרים לרב,
יש בכל מקום מהישיבות של חבד.
ופתאום קלטנו אחד מהם שהוא בעצם בא מניו יורק.
יפה.
אמרנו לו בוא. בקיצור, החבד אברך, הוא היה נרייטור של הסרט.
הוא היה הקריין.
הוא היה הקריין של הסרט, במבטא ניו יורקי אמריקאי כמו שצריך. אז עד היום הסרט שבעצם הביא לנו את התהילה, כי דרך הסרט הזה בעצם עשינו את הקפיצה הגדולה, צולם בתוך הבית כנסת, בחנות הכשרה, בליווי של מי שלאחר מכן נהיה רב, וככה עוד
חיבור. מוישי, הפרק הזה צריך להגיע לאתרי חבד, כן?
ישר. לא, זה באמת מדהים. אני חייב רגע, הסיפור מרתק, היינו יכולים לדבר פה לדעתי עוד כמה שעות טובות, איפה החברה עומדת היום? תן לנו רגע, אני יודע שגייסתם מאות מיליוני דולרים, איפה זה עומד היום, מה שאפשר...
כן, בתחילת שנת 21 גייסנו את הגיוס הכי גדול שנעשה בהייטק הישראלי, קרוב ל-700 מיליון דולר.
700 מיליון דולר בסבב אחד?
בסבב אחד, על ידי שתי גופים שהובילו את הסבב, בלאק רוק וסופטבנק. כשהצטרפו אליהם עוד גופים כמו סוני וגופים אחרים.
שם מגופי ההשקעה הכי גדולים בעולם כמובן.
בדיוק, כן. באמת, סופטבנק זה קרן ההשקעות הגדולה בעולם, בלאק רוק זה האסט מנג'ר, מנהל נכסים הגדול בעולם. וזהו, והיום החברה, חלק מהכסף הזה הלך לחברה, חלק הלך לקנות מניות.
סקנדרי,
מה שנקרא, לקנות מניות
הקודמים,
מעובדים, גם מעובדים וגם ממשקיעים ראשונים בחברה. וזהו, והחברה היום נמצאת בתנופה מאוד יפה. סיימנו את שנת 21 ב-40% גידול בהכנסות. זה הרבה.
למרות הקורונה.
למרות
שעשתה זעזועים בעולמות של
כן, כן.
כי זה צריך להיות הפוך, כי בקורונה כל ההייטק צמח בגלל שהכל עובר לאונליין. אז אתם מתחילים לרדת, ואתה אומר, עדיין גדלתם 40%.
אנחנו גם בשנת הקורונה, בשנת 20 גדלנו, אבל כמובן זו הייתה שנה קשה מאוד לתעשייה שלנו, של הקימונאות. אבל שנת 21 הייתה באמת שנת צמיחה יפה, 22, השנה הזאת אנחנו מאמינים שנצמח אפילו יותר.
בעזרת השם. אם יהיה בעיה, תראה אם אתם תקועים, יש עוד בתי חב"ד.
כן, בדיוק.
יש עוד ניסים שיכולים לקרות, כן.
כן.
וגייסתם 700 מיליון דולר, פורסם מהשווי או שזה לא פורסם?
השווי לא פורסם, ואנחנו לא יכולים להגיד אותו מעל גלי היתר, אבל בוא נגיד שהחברה שווה היום כמה מיליארדים טובים של דולרים.
יפה, ובעצם מה אתה מרגיש מבחינת העתיד? זאת אומרת, יש עוד לאן לגדול?
כן, החברה בתנופת צמיחה מתמדת, אנחנו גם השנה נגדל ב-40%. התחום הזה של הקימונאות הוא תחום מאוד מאוד רחב, אנחנו מתרחבים לעוד ועוד תחומים, לעוד מאוד מקומות, ואנחנו מייצרים מוצרים חדשים, יש לנו קבוצת אינוביישן, קבוצת חדשנות מאוד גדולה בתוך החברה, אנחנו גם רוכשים חברות, ואנחנו כל הזמן מסתכלים להוסיף עוד חברות עם עוד מוצרים לפורטפוליו המוצרים שלנו. היום אין כמעט יצרן בעולם שברמה גלובלית שלא עובד עם טראקס, אנחנו גם נכנסים עכשיו להרבה מאוד רשתות קימונאות, והחברה צומחת, כן.
בלי בן פורת יוסף.
יפה מאוד. קודם כל זה באמת סיפור מדהים, ואני מרגיש שבקושי גירדנו ככה את קצה הקרחון, יש פה עוד הרבה הרבה מה לשמוע, אולי נעשה עוד פרק כשתחצו איזשהו, נגיד את ה-50 מיליארד או את ה-100 מיליארד.
אחרי ההנפקה.
אחרי ההנפקה, בעזרת השם. כמה עובדים היום יש בטראקס?
כ-950 עובדים, קרוב ל-1,000 עובדים.
ובכמה מדינות אתם... התחלתם בוונצואלה, ברזיל?
היום אנחנו ב-90 מדינות.
90?
כן, מעיראק וערב הסעודית עד ל...
באמת? גם שם?
כן, כן, נמיביה, אני בכוונה אומר כל מיני מקומות, פפואה ניוגיני, כל מיני מקומות שאף אחד לא ביקר או יבקר שם, אבל כן, ומארצות הברית זה השוק הגדול ביותר.
סיפור מדהים, באמת... תודה על השעה המרתקת הזאת, באמת סיפור יוצא דופן ומעורר השראה, תודה רבה.
תודה.
שכוח, תודה רבה.